יום חמישי, פרשת האזינו, יום אחרי יום כיפר, אנחנו כולנו קדושים ומלאים בהכנות לחג הסוכות הבא עלינו לטובה. מתחילים הסיפור של העץ אתרוגי המפורסם בחצר של מורם גרנדור לפקוביץ, זכר צדיק לברוכה. הסיפור מתחיל בעצם כמה שנים אחרי הניסויים של רב מיכאל, שהיה גר באיזה צריף של עץ, שעמד באותו ימים במעלה ההר. הסיפור הזה לקוח מגילון פני דת. בכתובת של הימים התפרסמה בכל העולם, רחוב בלקומיר הרר בבני ברק. באחד הבקרים, אחרי שסיים את שולה שחס כבסיקים, במניין, את שמורו ורבו, מורן החזוניש זצל, ביקש אותו, החזוניש, ביקש ממנו שיכנס איתו לחדר. שם החזוניש פתח את הארון הקטן, ששימש למקום קירור. איך קירור? בזמנו על ידי בלוקר, שם הוא נח שם. ואז יוצאים מהעטפה, שעה בתוך כמה גרעינים, מהאתרוג שעליו הוא ברך בסוכות. הוא מסר את זה לתלמיד שלו, מיכאל יהודה. הוא ביקש ממנו, תיקח את הגרעינים האלה, תיטע אותם בחצר הבית, תגדל מהם עץ, שיוציא אתרוגים מהודרים לברכה. כמובן שמיכאל יהודה קיים את הרצון והבקשה של החזוניש, שהרבנית מתמסרת לטפל בכל תהליך, עד שנבטו זרעים והפכו לשתילים. ומהם היא שתלה בחצר את העץ. החזוניש היה מתענים במשך התקופה על ההתפתחות של העץ והטיפול בו. היה מזרז שיתנו מים לעץ שיגדל טוב. שרבנו רמחי יהודה הביע פעם בפניו את החשש שהוא לא יודע כלום בגידול עצים והשתילה, ומי יודע אם העץ הצליח. ענה לו החזוניש שבמשב רוח אחד שהקדוש ברוך הוא שולח, העץ מצליח לגדול ולהצמיח בו. ואחר נרצה נראה ויעשה, התהליך הצליח, יד אחרי שנרסור לו ורווי, שיתקרב חג לסוכות. מילה התרגשות גדולה את רב מיכאל יהודה ומשפחתו, כשהחזוניש בא בעצמו לחצר לחפש את רוב. החזוניש פשוט נשכב מתחת לעץ, בפריחה מרובה, ובחר לעצמו את רוב, רוב מהודר. בהזדמנות שתיאר מיכאל יהודה עם החזוניש, שאל אותו אם הוא משקה את העץ, הוא שאל אותו מאיפה המוצא של האתרוג הזה, ומאיפה יודעים בוודאות שזה לא היה אתרוג מורכב. אז החזוניש ענה לו שהאתרוג הזה יש אליו דין כאתרוג עם מסורת. אמר ולא הוסיף. ידוע מתלמידי החזוניש שהאתרוג הזה מוצאו מהעיר שכם. ומורן אמר איל דיסקין גם בירך על אתרוג המיוחס הזה. מאז שגדל העץ בחצרו של רבינו מיכאל יהודה הקפיד החזוניש לקחת ולברך דווקא לאתרוג מעץ הזה, וככה גם ימשיך גיסו, סטייפלר זוצל, שם מגיע מדי שנה, בטו באב, חודשיים לפני סוכס, לחפש אתרוג על העץ, טען נוטל לשמר אותו בזהירות חג הסוכס, שהוא מקפיד לשלם על האתרוג מחיר מלא. באחד השנים, כשרמנחודס סירב לקחת ממנו תשלום, אמר סטייפלר לרבינו, אתה נותן לי הכל ואני לא נותן לך כלום. זאת אומרת, שאתה מזכה אותי לחיי למה בו, על ידי האתרוג המיוחס הזה שאתה נותן לי. כל כסף וזהב שבעולם לא שווים לעומת המצווה המודרת הזו. באותם שנים, בימים לפני חג הסוכות, היה ביתו של רבינו אפקר ממש. כל תלמידי החזוני שהיו מסתובבים בבית, בחצר, בודקים כל אתרוג שנקטף מהעץ. סביב לעץ התפתחו שיחות דברתוירה. התלמידי חכמים היו מתנצחים אחד עם השני בהלוכה. הרית חדורייזה מסביב לעצים הייתה לשם דבר בבני ברק. החום הלוהט לא מנע מהם לטרוח בחביבות המצווה. נזכיר חלק מהם, חלק מתלמידי החזוניש, שהיו באים כל שנה לקחת מעץ הזה אתרוגים. הכהנים אלברגר, רבי גדליה נדל, רבי חיים ברים, רבי דוד פרנקל, רבי יהודה שפירא, רבי משה יהושע לנדו, רבי אברהם הורוביץ, רב עוזר צדק טורצ'ין, רב חיים גרינמן, זכר צדק עם נברוכה, ולאבי מחיים לחיים, רב נר גרינמן, חזקל ברטלר, גם הם כבר חלק מהם לא איתנו. אחרי שעות של עיון וחיפוש בעץ, בכל האתרוגים התחיל מעמד המייסר, כשמיכאל יהודה עומד בחילו רודו, תוך מעמד של ריכוז, כובד ראש, לקיים את מצווה סטרומוס המייסר, בטבל ודאי. מי שחזה בהם, זה היו שעות של עונג גילאי. במשך השנים הרבה ביקשו מרבנו לקחת כפילין לגדל את המקומות אחרים, כמובן שרבי חסידא נתן בחפץ לב. הוא ראה זכות לזכות את הרבים בתרוגים מודרים, בתרוגים בלתי מורכבים. אתם יודעים, חזוני שתלו פרדסים משתיל העץ הזה, מכאן יצא בנפות זן האתרוגים. הנפות, ומוכר לכולם, זן חזוני שהיה לו נמכר בכל העולם. המעניין הוא שראו ברכה מיוחדת בעץ הזה שבחצר של מחילודה, שהברוכה של החזוני שהוא לה עץ גדל, נתן פירות שנים רבות, שלא כדרך הטבע של עצי אתרוגים שנחלשים היום. מחילודה ברך כל ימיו דווקא לתרוג מעץ הזה, כך גם להבדיל מקפיד מורן הגרח קנבסקי, שתיתה ועוד מגדולי ישראל, בהם האדמורים תל סארון, הפתול סבור מיצחוק, שלוקשים כל שנה, מהעץ האתרוג הזה, שככה גם היה מנהג של אבא שלהם, האדמור הזקן מתל סארון. ומדהים ומפים שבימי האבל, לפטירת רבינו, רבי חילודה, בצל, בחודשי תמוז ואב, בזמן שבדי שנה היו מורידים העץ מאות אתרוגים, לא נראה להצין שום פרי. וראו בחוש שמאז שעלה לשמי רום ומסתלק ישיב של מה לא, הסתלקה גם הברכה מהפרי הצדו. תמידי רבינו עלו לקברו של מורן החזוניש ולקרוא של רבינו ומחיליודה, עשו שם כפילה שתמשיך הברכה בעילה. ואכן אחרי באמת נקרא קצת התאוששות בעצים וצמחו כמה עשרות אתרוגים בודדים מהפרי הזר המיוחס. עד כאן, בעניין הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים עם יוני דיוני מעל סוכס. האם מותר לשכח בפלאפונים, במחצלות, בשכח קיינס? חזל אסרו לשכח בקורות ט' שהרוחב שלהם הרבה צפוחים, כן? שזה בין 32-38.4 סנטימטר בשיטות השונות. ויותר, כיוון שהן דומות לקורות שמשמשות לתקרות בתים, וקיים חשש, שמתוך כך יבוא האדם לשבת בסוכות תחת תקרת ביתו. שהיא פסולה מן התורה, גם כשיעשו, גם כשעשו מקורות היצוא לבד, שהרי המצווה היא לשבת בסוכה דיר הסרי, ולא בבית שבו גרים כל ימות השנה. האיסור הזה מכונה גזי רסטיקו, הוא אמור רק ביחס לקורות וקרשים וכדומה, ולא ביחס לענפים, ולכן מותר לכתחיל לסכך בענפים מכל רוחב שהוא, ומאידך, מקורות עץ נהוג שלא לסכך בכלל, גם כשהרוחב שלהם פחות מארבעות פה. בירושלים היו שנהגו לסכך בפלאפונים, שזה נסרי עת דקים וארוכים. ויש הוראה שאף אלו שנהגו ככה, שבאים לרכוש שכח חדש, ראוי להעדיף שכח רגיל על פני פלאפונים. מחצלות שעשויות מנסרי עת דק, כן, שבדיק, תודביד, יש הוראה שאין לסכך בהם כי הם דומות לנסרים שרוחבם הרבה תפוחים. ויש שכתבו שכיוון שהצירים האלו לא דומים לתקרה בכלל, אז כן מותר לסכך בהם. אך יש מהם שחשש להקל בזה למייס. שכח קיינס שמצוי בזמננו קשר לסיכוך לכל הדעות, כיוון שהקנים שמהם הוא עשוי לא משלמשים בכלל לייצור של תקרת בתים. לולב עם פנפל, זאת אומרת לולב שהשדרה שלו עקומה כמגל, סכין עגולה, לצד העלים ולצד ימין ושמאל של לולב פסול, כי הוא לא עודו. סליחה, זה לא לולב עם קנפל. עוד מעט נגיע ללולב עם קנפל. אז שוב, לולב שהשדרה שלו עקומה כמגל, זאת אומרת כסכין עגולה, לצד העלים או לצד ימין ושמאל של העולב, זה פסול, הוא לא עודו. אם ישרו אותו, מי שיצליח זה קשר. אם הוא עקום לצד השדרה, הוא קשר לכתחילה. ועם זאת יש מאחורים שכתבו, שראוי להדר וליטול לולב ישר לגמרי. ויש בזה משום נועי מצווה, שעל זה נאמר, זה קלי ואנבר. ככה להגו גם רבים מגדולי ישראל. אם הלולב ישר, חבושי העלים כפופים למטה, אז הוא קשה. ויש מהראשונים שכתב, אוהב אני יותר לצאת בו, שאין העלים נחלקים וטיומתו קיים. ראינו שכשראש הטיומת כפוף, אינה נחלקת לשניים, בקלות כטיומת שראשה ישר. ויש פוסלים לולב זה. ואם ראשי כל העלים או רובם כפופים, יש שכתב שהלולב פסול לכל הדעות, משום שזהו שינוי מדרך גדילות, זוהי הרגילה של הולב, ואין זה עוד לא. ולכתחילה יש להחמיר כדאי כל. ולולב שיש בראשו כיפוף קטן, שמכונה כפתור, קנטל, יש שאורו שהוא קשר לכל הדעות. ויש שאורו שדינו שנוי במחלוקת הנהל בדין לולב, שראשי עליו כפום. ומעידך, אם העלים לא כפופים בראשיהם בלבד, אלא כפופים לגמרי, עד שנראה כאילו התקפלו לשניים, גם אם השדרה ישרה לגמרי, וגם אם התאומת האמצעית בלבד כפופה בכזה אופן, עלולה ופסו לכל הדעות, מפני שאין בו עוד דעות כלל. אנחנו ממשיכים פה עם הסיפור האמיץ שסיפר הגאון הצדיק מלך בידרמן, כמו שמופיע בבאר הפרשה. סיפור מאיר ראש השמיים בא להמייסה, שאפשר ללמוד מזה על מעלת הוותרונוס שמצלת ממיסה משונו. מייסה שואל כך היו. אחד מייקר הקרטה די שופרי מיושבי ירושלים של מלו. איש מכובד, בעל משפחה, ברוכת ילדים. הילדים גדלו, לא עליהם מספיק מקום לשבת בסוכה הקטנה, שבמרפסת. החליטו לבנות למטה, סוכה רחבה בחצר. לחשוב עליהם מייסה. קנו דפנות, במשך שעות תרחו ועמנו בעבודת הקודש. לבנות הסוכה על הצד הטוב ביותר, כשהכל עליהם כאן מעומד בשלום, דופק אחד השכנים על דלת ביתה, מודיע להם שחלק מהסוכה, שם ירחם, נבנה בשטח שהוא מכנה את האוטו. אך, מה משובינו מלכן, אני לא נומל אחל האוטו. ולכן הוא דורש שיסלקו את הסוכה, יבנו את המקום אחר. רוצה להסביר לו את גודל ההתגיעה שכבר תרחו, שיוותר. לא, הוא לא הסכים. כשהם קיבלו את הבשורה הלא טובה, הבנים, התחילו לחלוט על השכן, מידת סדום, מה אכפת לו, תחלו להוכיח שאותו מקום לא שייך לו מדינה. אבל האבא שצדיק היה, אמר לבנים בשפה ברורה שבשום אופן, הוא לא יישב בסוכה שגורמת צער ועוד בנפש ליהודי. ואם הם רוצים שיוחד שם צודות החג, אין ברירה אלא להעביר את זה. טוב, בלי דברה הם תרחו פעם שנייה ובנו שוב את הסוכה. במקום אחר, העיקר שאותו שכן יהיה מבוסה. במוצאי יום טוב ראשון של סוכה, את אמצע הלילה, הם שומעים פתאום חבטות גדולות, חוץ לסוכה, בתוך בעלה, הם כולם מתעוררים, יוצאים החוצה, הם רואים כמה אבני ירושלים שמצפות את הבניין, נפלו מקומה גבוהה למקום שהכנו שם שלכן את הרכב. הרכב נופץ לרסיסי רסיסים, מאבנים. ללמולה היו מעבירים את הסוכה למקום אחר, ועוד שנים באותו מקום. סכנה גדולה הייתה נשקפת לחיים, סופה גדול, אם היו יוצאים משם חיים וקיומים. הרי שעל ידי שהעביר את מדרצו לפני משור הצדים, יוצלו בונו ומסו לחיים. אנחנו ממשיכים לפרשת השבוע. לשמור לעשות את כל דברי התורה הזוי. יש פה עובדות על מידת זהירותו ונקיותו מופלגת של מורו נגריש של יושב דצה. בעל מלוכה אחד ביצע עבודה אצל רבינו נגריש של יושב, שנסתיימה המלוכה, שואל אותו רבינו לתשלום, אומר לו, אני לא רוצה תשלום, אני רוצה ברוכה, בשבילי זה שווה יותר. אומר לרבינו, הברכה עניין לפני עצמו, את התשלום צריך לשלם בלי קשר. חכם אותו בעל מלוכה ונקה בתשלום שלא כערך המלוכה. מיד הוציא רבנו מכיסו סכום כפול פי ארבע מהסכום שנקה. אחד מהאנשי ביתו שרבנו מספר שפעם הוא בנה את הסוכה, רבנו היום שלם על כל שעת עבודה מחיר מלא, שעולה עליו שמקובל בשוק. שנה אחת ביקשתי מאחד מנביא ישראל שאומר בשמי לרבנו שאני רוצה תמורת העבודה, את עצם הזכות של בניית הסוכה בעבור גדול הדור. הוא נכנס אחרי דקה לצו ואמר שרבנו אומר שאם תעלה בקשות מהסוג הזה, אתה לא תזכה לבנות הסוכה השנה הבאה. אגב, אורך כשבנו את הסוכה לרבינו, הוא ישב בחדר שקוע כולו בלימוד, בלי שמה כלום. חדר רצו לבנות עוד סוכה, אמרו לו שהמעבר של הספון והזכח זה המקום שהוא יושב. לא היינו רודבורים לקח את הספרים, עבר מאוד בתוך הסוכה שכבר נגמרה הבנייה, ועדיין היה שם בסדר. פינה לעצמו מקום, התיישב ללמוד בתוך כל המאומה, בלי לשמוע שום דבר, בלי לשים לב. לכל המפריעים מסביב. חל עם קרובי רבינו ניהל גמח גדול להלוות כספים מפעם לפעם. רבינו היה מבקש ממנו להלוות סכומי כסף לאנשים מסוימים שהיה להם צורך בהלוות אל. אבל תמיד הוא היה מונע את עצמו מלומר, תן מונה לפלאים. שאז יחשב כאורב להלוות. פעם אחת שגג רבינו ושכח ואמר לו, תן הלוות לפלאים. את גודל נקיותו במומן ראו אז ממוחש. מיד הוא ביקש לברר מתי נקבע. זמן הפירעון, כשהגיע זמן הפירעון ביקש לברר אם הוא יחזיר, כשנדע שהוא עוד לא יחזיר, הזדרד ושלח למלבי את הסכום של 40 אלף דולר. כל זה כדי לעמוד בדברו, להיות נקי בתכלס הנקיות. אפילו שידע אמר ושבדרך כלל רבינו מונע את עצמו להיות הרי. כל מה שרוצה עם פיו אמר, תן לבוא לפלוני, היה בגדר שגוגל, והיה ברור לכל. בכל זאת, מידת הנקיות שרבינו עומדת מעל הכל. מתוך ישרותו הגדולה ונקיות תמידס, היה מקפיד על חזוק את שמות שקבעו אנשים בקשר אליו. במשך שנים רבות העם נוהג לנסוע לכותל המערבי בערב ראש השנה, כדי להתיר בתפילה בערב יום הדין. היו אנשים שונים שהייתה להם חזוקה, להשיא אותו ברכב שלהם לכותל המערבי. שנות הזקנה המופלגות של רבנו, שרבו המשמשים והמסייעים, לא שכח רבנו את בעלי החזוקה ולא רוצה לשנות מהחזוקה שלהם. המשיכו להשיא אותו לכותל, אפילו שרבים היו חפצים בזכות הזאת. ואנחנו ממשיכים פה עם מאמר, מאמר נפלא, מתוך הספר החדש, כלכלה יהודית. סיפר פה על אחד שמכנה בזהירות את הרכב, פונה לשוק ארבעה מינים שמתקיים בפאתי השכונה. כבר להתארגן בזרזות, במקום נסע דלת מינים, נחפש קצת פה ושם, ינה מעברה חיגית, ועשות רגע עם צמש. הוא נכנס נימה, הוא רואה אותם, חברת הרכים נרגשת, שמכיר אותם את תמה השטיבל. לא תמצא באף שוק אחר חוץ מהשוק הזה. שמבנים כאן כל שעה, כל שנה, שעות ארוכות, כאילו שחרו מהעולם. עורבים בסדר לכל סוחר, מחפשים כל הזמן סחורה חדשה שעדיין לא שזפתה מים. חשפשים עוד ועוד, בורים את השופרה משופרה. עד שאחרי המל ויתה הם יוצאים מאושרים ומשולבים עם ארבומינים, שעולים הון רב, הרבה מעבר ליכולת והכיס שלהם. הם בנחנו עכשיו ברצינות לולב גדול, רוצים לוודא שאין בה אפילו פתח כחודש של מחס, שלא יתחב חלל הפיתחו של אולום. כפי המבט המתוח, היה נראה שלפחות גורל חצי עולם תולים ועומד על הלולב שלהם. החגיגה הזאת נראית לו מוזרה, מוגזמת. ברוך השם, יש שם הרבה רצוגים ולולבים נעימים, מותרים. מחיר סביר, אפשר לקיים בהם בשמחה, דמי של שחג, לא צריך לתת מהכנים. הוא מכיר ראשית חלק מהאברכים האלה, המקרים שלהם ריקים, בטח יחסית לשלו. אבל לבית הכנסת הם חייבים לבוא עם סתר במינים כשל גבירים אמיתיים, למה? והם ממציאים את הלולב הבית שקט, ולא מביאים אותו בכלל לבית הכנסת. גם אז היה כל כך אכפת להם. המראה של האתרוג, נו נו, זה הדור שלנו חשב לעצמו, כל חיצוניות בראש. פעם שמע משהו משמו של דיין חשוב, משפט שמוד מצחן בעיניו. את הריסקי הכי מעודר, שפה ברמה שלו לאתרוג, פשוט ביותר שיש לה מסתכל עליו. הלקח מאוד ישים אותו, לא של האתריסקי, של האתרוג. אם אתם לא עושים עסק מאתריסקי, אז שלא תעשו גם עסק מאתרוג. מי בא אם כן לרמות, אתם תשבוכו. הוא נעמד בהתרסה לידם, הוא ילמד את כולם שאפשר לקחת אתרוג ברגע אחד ושום דבר לא פה. שלח לעבד לאורחן הקרוב, בחר כלאחריה אתרוג גדול, החזיק אותו במרחק מול הפנים, נו, מה אתם אומרים עליו? שאל את חבורת האברכים בעליונות משהו. הגודל נראה בסדר, לא שמן מכובד, חגיגים. תעזבו עכשיו, פיתם, לא פיתם, העיקר שבגדול, שבגדול הוא אתרוג, הוא אתרוג, לא לימון. ככה הוא קרא לפני בקול גדול, מלא ביטחון ושכנוע עצמו. לא ידע ולא הבחין איש באותו שעה, כי ישנם עוד עולמות אחרים ורחוקים של חלבות מצווה, שהוא כנראה עדיין לא מכיר, לא יודע. האתרוג והלולב פורטים שם על נימים חבויים ועדינים, שמעולם עוד לא זכה לשמוע ולנגן. הוא הגיע הביתה, נטל את האתרוג כדי להעביר אותו למקום שלו בסלון, אולי הייתה אמורה למשך שניות ודדות, אבל נוצר בו דחף פתאומי לראות שוב את המציאה הגדולה. בשוק הוא היה שמח, מלא ביטחון, אבל רקע הסלון המפואר ששיפץ לו מזמן, חש לפתע לא כל כך בנוח. האתרוג שהוציא מהקופסה מראה לפתע לא כל כך מתאים לסלון שלו. האתרוג כאילו הביט סביבותה בפליאה בשמעון גדול, כל כך ממש מסביב מושלם, ספה מודרת ביותר, מזנון מיוחד. רק האתרוג, ככה, ככה. מה פשר האפליה המוזרה, על רקע הבית הנוצץ והדקני, בלטה הפשטות של האתרוג, לא נתנה מנוח. כל כך הרבה התלבט בשעתו בין סוגי הרצפות לצלון החדש, כמה הוא חרד על ההרמוניה העדינה של הצבעים. חמוד לחומרי בניין, העם מלא רצינות תאומית, ממש הרגיש שהוא מזדהה באמת עם מה שהוא עושה ותורח. היו מאוד חשובות לו, קצפות יפות, מבחינתו מדובר בקנייה רבת משפעות. השוק של הדלת מינימי לעומת זאת, היה הוויה אחרת ושונה, הוא לא ראה את עצמו בשום אופן. עומד, מביט בחשש אמיתי על כל נקודה באתרוג. אז בשבילו חשובות הרצפות ולהבחים האלו חשוב דווקא אתרוג. כל אחד והטעם שלו. ימוד כאן את הסלון שלו, בשביל מה? בשביל רושם, לא לשם שבאנות, למה דווקא באתרוג זה פתאום אסור? מותר וראוי שיהיו לו סדר, שיהיה לו סדר נכון בחיים הכלכליים, כמו שמעולם לא קונה סלון ששווה כמו יותר עסקה הכי מודר. כך לפחות עליו לנהוג גם באתרוג. המחשבות הסירו את ליבו, הוא חזר מיד לכבותיו, אל השוק הרבומינים הגדול והתוסס. יחפש ויתאמץ עד קלות, כמו ברצפות, כמו אברכים, שלא תהיה כהנת כפונדקית, ומתברך לקחת דברים שלא מתאימים לרמה הכלכלית שלו. כי כולם כבגד איזלו, אבל האתרוג, גיא, האתרוג והלולב, הם נצח נצוחים. הם חיים וקיימים בהוויה הרוחנית שלהם, גם אחרי שנאכלות כל מרקחת האתרוגים שבעולם. הם זוהרים בשיא תפארתם ויפתם. נראים לנצח בניקיון שלהם, בחיבור, ביקות כספם, שווים יותר מכל הון ואלפי זהב חסך. מאמר נפלא. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. לקראת החג, נשאל פה הרב רמות חליבי שוורץ ודבי סרירוי. מארגנים אצלנו מחירת דגים מוזלת, מטמינים שבוע מראש ומשלמים במזומן בשעת ההזמנה ומקבלים כעבור שבוע את הדגים במחיר מוזל. האם זו ריביס ומה דרך המותרת? התשובה היא שיש בדי איסור ריביס, כי התשלום מראש במזומן נחשב על ווי עד קבלת המוצרים ובשכר זה מקבל סחורה במחיר פחות מחיר השוק. שני אופנים בשביל לעשות את זה ביתר. א', שתהיה אפשרות לשלם באשראי וצ'ק דחוי לזמן קבלת המוצרים. ב', שיודיעו שהם שלוחים של הלקוחות לקנות עבורם מהסיטונאי היבואן. והסחורה תהיה באחריות הלקוחות במקרה שלנו. ואנחנו ממשיכים דף רעי בהלוך הרבו ישראל. אנחנו אוחזים בסימן שין קפה, סי ווב, סיף ד' די ווב. מדוע אסור להנות ממלוכה שעשה גוי עבור ישראל בשבת? ומה הדין למלוכה שעשה גוי לצורך עצמו? על כך ועלות נושאים מעניינים תוכלו לשמוע בשלוחה אחד. וכדרכנו, בואו נלמד גם אנחנו נתקני הדף רעי בהלוך. מדוע אסור להנות ממלוכה שעשה גוי בשבת עבור ישראל? גוי שעשה בשבת מלוכה דורס לישראל, גם אם הוא עשה אותו לתועלת עצמו ללא ציוויו של ישראל, הוא כגון שליקט ירקות מגינתו כדי למוכרם לישראל, אסור לישראל ליהנות מהמלאכה בשבס, וגם מוציא שבס, עד כדי שיהיה עשה, דהיינו, עד שיחלוף זמן המספיק לעשיית המלוכה באופן שבו עשה אותו הגוי. האיסור הזה הוא לכל ישראל, זה לא רק למי שהמלוכה נעשית עבורו. טעם האיסור, כדשלו עני ישראל ממלוכה שנעשתה, עבור ישראל בשבת, וכן משום שאיסור אמר לגוי לעשות מלאכה בשבת לא חמור דיו בעיני המונם, ואילו התירו חכמינו ליהנות מהמלאכה בשבת, או מיד במוצאי שבת, הם נכשלים באמירה לגוי לעשות מלאכה, כדי שיוכלו ליהנות ממנה בשבת, או מיד במוצאי שבת. כאמור, גוי שעשה בשבת מלאכה עבור ישראל אסור ליהנות ממנה בשבת, ונחלקו פסקי זמננו בנוגע לדלת שנפתחה באמצעות מפתח, שובה על ידי גוי משוסר ומשוסר. יש אומרים שהשימוש בפתח הוא הנעם לחס הגוי ואסור בשבת. ויש אומרים שלא אסור להנוע מגוף החפץ שנעשתה בה מלוכה. וכאן לא נעשתה מלאכה בפתיחת הפתח, אלא בהבאת המפתח, ולכן מותר להשתמש בפתח. ויש אומרים שגם אם פעולת הפתיחה עצמה הייתה על ידי עשיית מלוכה, כמובן שפתח אותה הגוי באמצעות כרטיס מגנטי וכמוצוי בזמננו חדרי המלונות, מותר להשתמש בפתח בגלל שאין זה אלא כעשרת המליאה להיכנס בפתח, ולא נחשב שישראל נהנה ישירות מגוף המלוכה. ישראל שאינו שומר תורה מצוות, שעשה מלוכה דורס עבור עצמו רחמון המצלן, נחלקו הפוסקים עם דינו כגוי שעשה מלוכה לצורך ישראל, ואסור לכל ישראל לעלות מנה עד כדי שיעשה, או שדינו כגוי שעשה עבור עצמו, ואז יהיה מותר לנות מיד במוציא שנוס מותר מלוכה. אחת השאלות שנדונו בהקשר זה, האם מותר לישראל לנסע באוטובוס שנהוג בידי ישראל מחל שבס, שרצה לדרכו בשבת, או שצריך להמתין לאוטובוס הבא, שיצא מתחנת המוצא אחר של שבס. יש עשרים לנסוע בו, ויש הגדול שגר אם הדבר מותר, יש בו משום בזוי השבת, ויש המקילים בשעת הדחק. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, במקרה שיש חשש בגרימת צינה, אפשר לאפשר לגוי להוקיש הבתים של ישראל, מרשותו של ישראל שסרבים דרבונו. לכן ניתן להקל בכך לצורך מצווה. חז"ל אסור לאכול לחם שנאפה בידי גוי, מן הדין אין איסור אלא בלחם שאפה גוי לצורכו הפרטי, אבל לחם שאפה במטרה למכור אותו, שזה מכונה פס פלטר, יש שנהגו לאכולו. פס פלטר שנאפתה בשבת, אסור לאכול אותה בשבת, אבל במקום שרוב ושבת גויים, ניתן להקל בשבת, שלושה, ניתן להקל בשעת הדחק, או לצורך מצווה. לכן במקרה שקיים ספק שמא נאפתה בערב שבת. אנחנו ממשיכים וחוזרים על מה שלמדנו לפני 100 ימים. היתר שתוספת אוהל ערב של אוהל שיש בו טפח. חז"ל אסרו עשיית אוהל ערב בשבת, אבל התירו תוספת ערב. כלומר, תוספת של אוהל ערב. כלומר, מקום שיש עליו כיסוי ברוחב טפח מערב שבת, מותר להוסיף עליו בשבת תוספת ערב. יש שכתבו שצריך להתחיל את תוסד התוספת מהצד בסמוך לטפח שעשים ערב שבת. ולכן, לדוגמה, מי שבא לפרוס ניילון בהמשך לגדון של עגלת תינוק בשביל להגן מפני הגשמים, התחיל לפרוס את הניילון מהגגון ולא מהצד השני. תוספת הרייק שהוסיפו אותה בשבת על סמך היתר, מותר לסתרה בשבת ולשאר טפח שהיה פרוס בערב שבת. אבל אוהל ערב שכבר היה פרוס מערב שבת, יש אומרים שאסור לסתרו בשבת גם אם משויר בטפח. יש אומרים שמותר לסתרו אם משויר בטפח, אם הוא משייר בטפח. עד כאן בעניין הזה. דף רואים איתנו דבלי, תלית שכולה תכלת, באיזה צבע עושים את הציציות שלה? כמה כריכות עושים בציצית? והאם בגד כותנה חיה בציצית מדאורייתא? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמדו עם מסכת לנוכס, דף למטה. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים הנוכלים מהרבנים הגאונים ולרוות לחץ. אנחנו ממשיכים עם המדור הנפלא כי ננחוך מסילת השורים. בפרק י"ט אומר מסילת השורים שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות אלא בגאולתן של ישראל ובריבוי כבודה, שזה תלוי בזה באמת. יש מאמר נפלא של הרב יעקב וייזר באהבת התורני. הוא מספר פה על האדמור בנסטול יצבי מבורו זצל, שבשנותיו האחרונות צריך לטייל מדי יום לשוף אוויר צח לבריאות גופו. יום אחד בשנה הראשונה להנהגה הזאת, שהוא טייל ברחוב כדרכוי, פנה פתאום לגבי ואומר לו שהוא רוצה לצעוד לעבר איזה מוסד מסוים ששוכן ברחוק מה. שיש שם בחור מבוגר, שהוא שמע עליו שהוא שרוי בעצבות, ובגלל זה הוא לא התחתן, הוא רוצה לעודד אותו. ככה רבינו צעד כל הדרך עם הגבאי עד שהגיעו לשם. שם ביקש הגבאי שיקרא, ביקש מהגבאי שיקרא לאותו בחור. הבחור יורד לעולם הכניסה. רבינו מדבר איתו, שזק את רוחו. אבל הבחור לא רצה לשתף פעולה. רבינו ראה את המצב רוח שלו. ואז הוא פנה ואמר לו בפשטות, לאחרונה קיבלתי לעצמי מסירה, משימה קשה כבדה, שיחתירו אותי לרבה. ובעבודה הזאת אני מקבל כל יום הרבה צטלח, הרבה פתקים מהאנשים שרשמים שם את הצרות שלהם. מבקשים ממני שאני אסייע להם, בדברים שמעיקים עליהם. אני רוצה לגלות לך שבהתחלה היה לי ממש שברון לב. ליבי נשבר בקרבי, כי אני לא יכול תמיד לסייע להם. אבל אחרי תקופה חשבתי בלב שזה לא עניין פרטי שלהם או שלי. אז עניין כללי, שכין זה בגלותו. ולכן אני אפטרות ליהודים רבים בגלל צער השכינה הקדושה. ובזה הודעתי את רוחי ולא נשברתי מאותו משרה חדשה שקיבלתי עליי. מכאן הוא פנה לאותו בחור והוסיף ואמר לו, אני רואה את המצב שלך שגם אתה שבור כמון. אבל תדע לך, כמו שאני התחזקתי, שהדברים מחמת צער השינה ולא עניין פרטי שלי, כך גם עליך מותר להתחזק, היות וזה לא עניין פרטי שלך בכלל, אלא זה עניין כללי של שכינתו וגאולותו. אנחנו כולנו ביחד מצפים לגאולה הקרובה, לבדוק את השכינה, שרויה בצער כל כך גדול מהצרות של ישראל. והגבאי סיפר שאכן מיד אחרי הדברים האלה ראו, כאורחו של הבחור התרוממה, הוא התחיל לפתוח את סגור ליבו בפני רבנו במשך הרבה זמן, המשך גם הגיע, התחיל להגיע לרבנו שם, עודד אותו, ובדברי חזוק ברוך הוא. ולקראת סיום המדוע חפיתי מחייך חובץ חיים מי, רבו יצאי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללמוד עם ספר חובץ חיים, שהיום אנחנו אוחזים בסעיף ג' מהפתיחה של חובץ חיים כותב, שמי שמספר הוא שנורא, גם על מה שנאמר בתורה, ישמור בנגע הצרת לשמור מועד ולעשות, גם על זה הוא עובר. כבר בחז"ל שמלבד עצם האיסור שנאמר כאן, שמי שיש בו נגע, שישמר לא לקצץ אותו, אז מה שחשיפה התורה וכתבה לשמור מועד, כוונה שלא לשכוח מה להיזהר מלשנורא, כדי שלא תבוא עליך הצרת על ידי הסיפור הזה. והנה אומר חובץ חיים, מבואר בחז"ל שהדרך לשמור מאוד, ילדה אמירה של הפסוק, זוכר ארץ אשר עושה השם ולקח עולמיר יום. ולכאורה, אנחנו רואים את הפסוק הזה מדי יום. ועדיין, אנחנו לא מרגישים שזה פועל עליהם להישמר מחד לשנורא. אנחנו צריכים כבר עונה על זה בספרו זוכר למיר יום. הוא מביא כמה סיבות ואת הדרך להתגבר עליהם. בביור מוסופים כאן מביאים את אמציס דבורם שם. הסיבה הראשונה, כיוון שהאדם לא מכיר בחטא הזה בחומרה שלו, ולכן הוא באמת צריך להכיר בחומרת החטא, ללמוד את הפתיחה לספר חובץ חיים, את שער הזכירה, מסבר שמונת הלשון, ואז הוא יכיר את גודל החטא. הסיבה השנייה שאומרים את הפסוק הזה, אבל לא מתבוננים במרירות העונש, שקיבלה מירון בגלל החטא, אבל אם מתבונן בזה, ודאי תועיל להרצאתו של הקדוש ברוך הוא, להימנע מהחטא הזה. באמת, תשמיר השלוש, אם בשער התבונה, הוא מעריך לבאר את העניין הזה. תראו שם תבונה אחת בפרק י"ב. הסיבה השלישית, שגם אם הוא מכיר בחומר החטא, הוא מתייאש ואומר, מה תועיל זכירה הזו של מרים, שהרי רבים זכרו ולא עלתה בידם. ואין לומר כן, אומר חובץ חיים, אלא יתבונן בדבר ויראה שאחרי כמה שבועות שיתרגל, תועיל מאוד הזכירה הזאת להינצל מאחר. הסיבה הרביעית, אם האדם לא שומר את עצמו מהדברים שמיים די חטא לשנורן, לא תעזור לו יותר שזכיר את מי סמיריום. והייתה לזה, לדעת ולהשכיל מהם הדברים המביאים לכך. יש ללמוד בספר שמיר שלוש ממשר התבונו, שם יכתבו הדברים שיש להיזהר בהם, מהם, כדי שלא לבוא לידי חטא. הסיבה החמישית, אמר חובץ חיים, שאחרי שאדם ירבה בחטא הזה, כבר מסיתו יצר להתייאש, שאין תקווה ולא תהיה לשם סגולה ונפל עוד ועוד. והעצה לזה, להתחזק מאוד ולעשות תשובה על העבר, להתחזק על העתיד, שאם לא כן, יפיל היצר את האדם ויסיתנו עד שאול רחמון הנצלה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, הפלא יועץ אומר, חיוב מותר ליתן לעניים, צדוק חלק מהמשפיזים, חלק המשפיזים שאם ייתן יסתרו ברכה מהם כפורש בזוהר, ויזמין על שולחנו איזה עני, ואם לא יכול לפחות לפריש בנו לצדקה בערב החג, בערב הרגל, על כל סעודה יאמר, זה אני נותן לצדקה בשביל חלק אברהם ושפיזה קדישה, זה אני נותן של חלק יצחק ושפיזה קדישה מסעודתי, וכן על זה הדרך. חסר שחיים הובא, שער בקודש של חיים צנזר, היה מרבה בצדקה בערב סוכות, והוא לא השקיע כסף בקישות הסוכה, והוא אמר שענו היא סוכה יפה ביותר, שעניים לא יהיו רעבים בחג. נשתדל לפני החג ותת כסף שיחולק לעניים לצורכי חג עבור כל יום מימות החג ועל כל חלק בנפרד. כלומר, זה חלק אברהם ושפיזה קדישה וכן ביצחק וכן הלאה. עד כאן דברינו להיום רבותיי. נאחל לכם המשך יום נפלא, שבת שלום והרבה הצלחה בכל אשר תפנו וכל טוב.